קראנו השבת את פרשת לך לך. האבות הם שלושה. שלושה בלבד. אלה אבות האומה. מפני שאחר כך יש שבטים, וכל אחד כבר מתייחס לשבט אחר, אבל כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. הזכרנו מקודם את התחלת התפילה שאנחנו מתפללים, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ואלוקינו ואלוקי אבותינו זה כשאדם פונה לריבונו של עולם, הוא פונה, מציג את עצמו, מי אני? אנחנו פונים אליך, ריבונו של עולם, גם אנחנו פונים, מגדירים איך אנחנו מכירים אותו בתור אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, וגם אנחנו בנים של אבותינו אלה, ו של אבותינו זה של כל אבותינו, של כל הדורות. גם אבותינו כפשוטם, ואבות אבותינו עד אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, זה לך לך מארצך ומלולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זה המצווה הראשונה שאברהם מצטווה. המצווה השנייה שאברהם מצטווה זה מצוות מילה. פה ציווי הראשון, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, ללכת לארץ ישראל. וכל ההבטחות שאחר כך הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, הם כולם הבטחות על ארץ ישראל. במשך הדורות, ארץ ישראל ניתנה אצלנו מושג מופשט. כי לא דורות על גבי דורות, עם ישראל היה בגלות, ולא יכול היה לקיים... לעלות לארץ ישראל, אז נפחה ארץ ישראל לאיזה מושג רוחני. זה לא מקום פיזי, זה מקום רוחני, זה קדושה. אתה יכול בעצם להיות בחוץ לארץ ולהתחבר לקדושת ארץ ישראל. לא הייתה ברירה. לא היינו בארץ ישראל, לפחות להתקשר עם מה שאנחנו מבינים שמעלתה של ארץ ישראל. וכך דורות על גבי דורות, התרגלות לשאוף למעלה רוחנית, לקדושה, לעליוניות, ובסוף זה גם קוראים לזה ארץ ישראל, קוראים למעלות הללו ארץ ישראל. אבל הדברים הם גם הם בעיקרם כמובן כפשוטם. ארץ ישראל כפשוטה. האדמה הזאת, השמיים האלה, הערים הללו, אליהם אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. יש כאן שני דברים. ראשית כל, ללכת מארץ שלך, לעזוב את הארץ, לצאת מחוץ לארץ. ושנית, לבוא לארץ ישראל. כי ארץ העמים, לא רק שחסר בה קדושת ארץ ישראל, יש בה טומאה. אמנם התורה לא קבעה שיש טומאה בארץ העמים, אבל חכמים אמרו, גזרו טומאה לארץ העמים. כל מה שחכמים גזרו, יש בזה ממשות מסוימת. דיברנו על כך כמה פעמים. גזרות חכמים, יש בהם גדר גם של איסור חפצה. הרב מדבר על זה במוסר אביך. כלומר, זה לא איסור גמור, אבל זה חצי שיעור כזה, חצי שיעור רוחני, כמו טעם כעיקר, שחכמים מסרו שכל דבר שבלה מאיסור, ואין ממשות של האיסור, עצם הטעם שלו הוא גם כן אסור. יש דעה שטעם כעיקר דאורייתא, יש דעה שטעם כעיקר דרבנן, כי למאן דאמר דרבנן, כך אנחנו גם פוסקים, אז ברוב הדברים, יש דברים שדאורייתא, שטעם כעיקר דאורייתא, אבל ברוב האיסורים טעם כעיקר דרבנן, זאת אומרת, יש בזה משהו של איסור, יש טעם. אבל התורה לא אסרה את המשהו הזה, כי התורה אסרה רק שיעור גמור, כמו בשיעור כמותי, התורה מענישה על שיעור גמור, כך גם בשיעור איכותי. אז כשיש איכות יותר חזקה, אז התורה קובעת שזה טומאה. אבל ופחות, זה משהו פחות מזה, אבל זה מציאות. כלומר, טומאת ארץ העמים היא מציאות. לך לך מארצך, תעזוב את טומאת ארץ העמים. ותעלה, תיכנס לארץ ישראל. ויכול להיות גם מצב ביניים. יש הרגצ'ובר, הוא חוקר, מעבר הירדן, אין בו ממש קדושה שלמה של ארץ ישראל, אבל הוא כבר לא טומאת חוץ לארץ. זאת אומרת, מצבים במקומות ביניים כאלה, שיצאו מטומאת ארץ העמים, ולקדושת ארץ ישראל באופן שלם לא הגיעו, זה דיון איך להסתכל על עבר הירדן. נפקא מינה, מה שהתורה אומרת למושבותיכם, תביאו את שתי הלחם, צריכים להביא דווקא מארץ ישראל. העיקר הוא שזה לא יהיה מחוץ לארץ, או העיקר שזה יהיה מגידולי ארץ ישראל. יהיה מצב ביניים, שזה לא גידולי חוץ לארץ ולא גידולי ארץ ישראל. עכשיו אנחנו יש לנו כל מיני דוגמאות של דברים שמגדלים אותם, בגידולי מים, גידולי אוויר, לא ממש גידולי הארץ. האם אפשר לגדל חיטים כאלה שאחר כך מביאים מהם שתי הלחם? דוגמה כזאת יש בגמרא במסכת מנחות. חיטים שירדו באבים. מהשמיים ירדו חיטים. יש מחלוקת ראשונים איך להסביר מאיפה החיטים הללו. האם הם חיטים של נס? במקום גשם ירדו חיטים. זאת אומרת, זה לא טבעי, זה לא מחוץ לארץ, אבל גם זה לא מארץ ישראל. האם אפשר להביא מזה שתי הלחם או לא? הגמרא נשארה בתיקו. נדמה לי שרש"י מפרש, במחלוקת רש"י ותוספות, חיטים שהאבים בלו ספינה, עננים בלו ספינה עם חיטים, ואחר כך הם הורידו את זה בארץ ישראל. לכאורה, זה ספינה, זה חיטים שהיו מחוץ לארץ. אז למה יש בזה ספק בכלל? כאילו, הם התפתחו בתוך האבים והשתנו, וגמר המלאכה שלהם הייתה ככה מוכנית כזאת, בשמיים, מעננים. אז האם יש להם גדר חדש? זאת אומרת שיש מצבי ביניים. מה שאולי התורה אמרה משבותיכם, העיקר זה שלא יהיה מחוץ לארץ. כי חוץ לארץ זה חיסרון. לא שצריך דווקא את מעלת ארץ ישראל, אבל רק לסלק את חיסרונה של חוץ לארץ. או צריך גם את מעלתה של ארץ ישראל. ואומר שיציאה מחוץ לארץ, מדרגה אחת. כניסה לארץ ישראל, מדרגה שנייה. לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך, אחד. אל הארץ אשר עריך, שניים. אל ארץ ישראל. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. וכשאברהם מגיע לארץ ישראל, נראה אליו השם. מקודם השם מדבר אליו, הוא לא רואה. וכשאברהם מגיע לארץ ישראל, וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך, אתן את הארץ הזאת. הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לו מקודם. עכשיו שאתה בא, השתדלת, תקבל לזרעך, אתן את הארץ הזאת. ויבן שם מזבח לשם הנראה אליו. ויתק משם הארה מקדם לבית אל ויתו עלו, כאן בסביבה הזאת, ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם. פה באה כבר הקריאה בשם השם. כל לא כתוב ויבן מזבח לשם הנראה אליו. כשהוא הגיע למקום שכם שם, אז נאמר וירא אליו השם. מסביר הזוהר שזה שלא נאמר שכאן הקדוש ברוך הוא נראה אליו בבית אל, בין בית אל לבין עי, זה מדרגה עוד יותר גבוהה. מדרגה של ראייה היא מדרגה חיצונית, ויש מדרגה פנימית שזה לא נראה לעין. היא עמוקה, היא בובנתא דליבה, בפנימיות ההשגה. מה שנראה לעין זה מדרגה גבוהה, אולי יותר משמיעה, אבל יש עוד מדרגה, עוד יותר עמוקה, וזה ועל זה ויבן מזבח לשם, ויקרא בשם השם. אברהם עובר עוד ניסיון. הקדוש ברוך הוא אומר לו לבוא לארץ ישראל, והנה ויראה בארץ. אני אומר דברים כפשוטם, אבל צריכים ללמוד את הדברים כפשוטם. והניסיון הוא מאוד קשה, הערכה למצרים, והניסיון של שרה, הרעב, והניסיון הזה. ואחר כך אברהם חוזר ממצרים, וחוזר לכאן, בין בית אל ובין עי, אל מקום המזבח, אשר עשה שם, ושוב פעם, הוא קורא בשם השם, קריאה חדשה. צריכים לדעת, שמה שנזכר פה, זה לא מה שהיה מקודם. מדרגות בקריאה בשם השם. שרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. כוס יסועות אשא, ובשם השם אקרא. מסביר הרב, שרה ויגון אמצא ובשם השם אקרא, הכוונה ביור הדבר הזה, שאחרי שאדם מתמודד עם שרה, הוא מתעלה למדרגה חדשה, והקריאה בשם השם היא קריאה חדשה, זה לא אותה קריאה שהייתה מקודם. וכן כמובן, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא, כשאדם מקבל איזו טובה גדולה, איזו ישועה גדולה, ופוגש את השגחה האלוקית, אז בא קריאה חדשה בשם השם. כל ניסיון מעלה את האדם למדרגה עוד יותר גבוהה, וכשהוא עולה למדרגה עוד יותר גבוהה, הקריאה שלו בשם השם היא קריאה אחרת. לא דומה קריאה בשם השם הראשונה לקריאה בשם השם השנייה שהוא קורא כאן. מדרגות בקריאה בשם השם. ממשיך אברהם, יש לו התמודדות עוד, סכסוך עם לוט, נפרדים, ואברהם מציע כאן את ההצעה הנכונה, ייפרד נא מעליי, ואז בהבטחה עוד יותר גדולה. ראה, מן המקום, שר עיניך וראה, מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה, את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה. כל הזמן הבטחות על הארץ. לא, אין הבטחות שאני אעזור לך בלימוד התורה. אין הבטחות רוחניות, אין הבטחות סוג אחר. כל מה שאברהם עושה, הארץ אשר אתה רואה לך אתננה זרחה עד עולם. שמתי את זרחה כאפר הארץ אשר וכולי, אתה תתפתח, אתה תתקדם, אתה תתעלה. קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. עם חז"ל, פרשים לנו, אברהם היה תלמיד חכם, אברהם למד תורה מעצמו, שנעשו כליותיו כשני רבנים, ומעצמו הוא למד תורה, וחז"ל כמובן מפרשים את הפשט העמוק, את האמת לאמיתה של, של תורה, שאכן אברהם נתקלה במעלות הקודש, ריבונו של עולם מדבר אליו. אברהם הוא נביא, אברהם הוא פוגש את דבר השם. אבל התורה, מה שהתורה מזכירה לנו, זה הבטחות כל הזמן על הארץ. הארץ אשר אתה רואה לך אתננה זרעך עד עולם. אחר כך יש מלחמה, ארבעת המלכים, את החמישה, אברהם יוצא למלחמה. חז"ל מפרשים לנו שארבעת המלכים האלה, שיצאו בהתחלה להילחם עם סדום ועם כל המלכים האחרים, הם בעצם מתכוונים להגיע לאברהם. ראשית כל הם רוצים להרוס את כל הסביבה המגינה עליו, ובעצם כוונתם למלחמה באברהם. זו הייתה מלחמה לא רק של עם מול עם, זה מין מלחמה אזורית כללית, כמו מלחמה עולמית, ארבעת מלכים את החמישה, מלחמה גדולה. כוונתם בעצם כלפי אברהם. ולמה מסבירים חז"ל? נגד הדרך של אברהם. אברהם בא עם שם, נושא את שם השם בעולם, אברהם נביא, אברהם קורא בשם השם, והם לא מסכימים לזה, והם רוצים להילחם. לכן אברהם יוצק כנגדם, מקדים רפואה למכה, ונלחם בהם, מנצח אותם. ואחרי זה, ויהי אחר הדברים האלה, אחרי המלחמה הזאת, ותמיד הפירוש של המילים אחר הדברים האלה יכול להתפרש כפשוטו על המקרה האחרון שקרה, ויכול להתפרש אחרי כל המאורעות, אחרי ההתמודדויות, עוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון, מה ההבטחה, ויוצא אותו החוצה, ויאמר לו הבית השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זרעך. אני השם אשר הוצאתיך מרוכזים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר השם אלוקים במה עדה כי ירשנה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא ירש את ארץ ישראל. וההבטחה לא הראשונה, זה כבר כמה הבטחות שהקדוש ברוך הוא מבטיח את ירושת הארץ. במילה הירושה זה אולי נזכר רק פה ומקודם נפטר לך, אתן את הארץ הזאת, כאן איזה עוד מילה יותר חזקה, מילה ירושה. ושואל אברהם, במה עדה כי ירשנה? אז יש ראשונים שאומרים שכאן, על זה נענש אברהם. המהר"ל אומר שכשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, וזרעך אתן את הארץ הזאת, מבטיח לו שיהיה לו מנים, הוא כבר לא צעיר. הוא לא שואל. והאמין בהשם וישבע לו זקה. הוא מאמין לקדוש ברוך הוא מבטיח לו מה שיהיה מצב לא נורמלי, שיהיה לו עוד ילדים, אפילו ששרה קרה, ומאמין. וכשהקדוש ברוך הוא מבטיח לו את הארץ, הוא שואל, במה עדה כי ירשנה? כי אברהם הוא המאמין הגדול. בעברות השם המהר"ל מרחיב על כך, שזה עניינו של אברהם. אברהם הוא האיש האמונה. הוא ביסס את האמונה. הוא היה ענק באמונה. יסוד האמונה בישראל באברהם. בשורש של האמונה. הוא מאמין והולך אחרי ריבונו של עולם בביטחון מלא ללא שום ספקות. ומה שהוא אומר, במה עדה כי ירשנה, זה מפני שארץ ישראל היא כל כך עליונה, היא כל כך מדרגה גבוהה, שעל זה בכל זאת הוא שואל, האם אני ראוי, או צאצאי, במשך הדורות תמיד יהיו ראויים לרשת את הארץ, זה מפני גדלותה של ארץ ישראל. מפני שארץ ישראל היא ארץ עליונה, היא ארץ השם, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. היא ארץ קדושה. בחיצוניותה אולי לא רואים את ההבדל. כי מדרגה, ככל עניינה של הקדושה, זה לא דבר שנראה לעין, לעין המגושמת של האדם. ההבדל בין יום טוב, בין שבת לחול, אף אחד לא יכול להגיד שהוא רואה הבדל, מי שבעין הפשוטה. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושר, בין ישראל לעמים, אנחנו אומרים, הבדל בין קדושה לחול, זה כמו הבדל בין אור לחושך. אור לחושך, אנחנו רואים את ההבדל. בולט לעין. ומבדיל בין קודש לחול, לא רואים את ההבדל. בין ישראל לעמים, גם לא רואים את ההבדל. גם ארץ ישראל היא ארץ קדושה. ארץ הקודש, ארץ השם. ועל כן שואל אברהם, במה עדה כי ירשנה? איך יכול להיות שאני אזכה במדרגה הזאת, או אני, ולא אני בלבד, צאצאי לכל הדורות, הירושה, פירושו של דבר, ירושה מוחלטת לכל הדורות, במה עדה כי ירשנה? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר אליו, כחל יגלה משולשת ועז משולשת, ועיל משולש ותור וגוזל. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תביא קורבנות. כך מפרשים חז"ל. מבאר על זה המהר"ל ואומר, קורבנות אלו, מדובר כאן בקורבנות שהם מחפרים. זה שיש כפרה לישראל, זה שימן שהחטאים הם חיצוניים. הם לא במהות, הם לא בשורש. הם ניתנים לניקוי, לשטיפה. עם ישראל הוא עם קדוש. יש בעיה? יש לה תיקון. אתה שואל איך, מה יהיה אם יהיה ירידה, אם יהיה קלקולים? הקלקולים לעולם לא יפגעו בה. במהות הפנימית של ישראל. עם ישראל הוא עם סגולה, עם אלוקי, שתמיד תישאר בו הסגולה הזאת. אולי תתכסה בכיסויים, כיסויים אפשר להחליף. אפשר להחליף את הבגדים הצועים בבגדים יפים. את ההתנהגות אפשר לשנות. הייתה התנהגות לא טובה, אפשר להפוך אותה להתנהגות טובה. אפשר לתקן. והשורש הוא שורש קדוש. יש התאמה עצמותית בין עם ישראל ובין ארץ ישראל. ולכן הירושה הזאת היא מובטחת. ייתכן שבפועל תהיה פרידה, אבל זה לא מסתלק, העובדה הזאת לא מסתלקת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ההבטחה הזאת היא הבטחה אבסולוטית, היא מוחלטת. היא לא משתנה. המציאות שלפעמים, שאולי זמנית, ואולי זמנית באופן ארוך אפילו, היא לא משנה את העובדה שעם ישראל, ירושתו זה ארץ ישראל. זאת האמירה שכאן התשובה לאברהם, שואל במה עדה כי ירשנה, הנה תשובה. אתה תירש אותה לכל הדורות. מתיים אנחנו אומרים איזה פרשה שיש אנשים שאומרים שקשה להם החלק הזה בפרשה של ישמעאל. מה היה צריך את כל הסיפור הזה? קצת מחכים בסבלנות, היה נולד יצחק לבד וכל ה... כמה שאנחנו סובלים מהמהלך הזה. כשאברהם מבקש על ישמעאל, לא ישמעאל יחיה לפניך. אבל צריך להבין את זה, שזה לא היה אפשר אחרת. ככה סדר העולם. לוקח 2,000 שנה עד שהעולם מוציא מתוכו את הסגולה. שאלפיים שנות תוהו, אלף שנים בערך עד נוח. נולדים כל מיני אנשים, כל מיני אנשים, כל מיני אנשים. לא מה שצריך, לא מה ש... עושים הרבה ניסיונות, כביכול, התהליך של ההתפתחות. עד שנמצא משפחת נוח, נוח יכול להיות הצלם, הדמות, כן? של האדם ש... שכמוהו צריכים לשכפל, וכמוהו אפשר להמשיך. כמו שעושים ניסיונות ליצור איזה דבר, עושים ניסיון כזה, ניסיון כזה, ניסיון כזה, עד שמגיעים לדגם הרצוי, ועכשיו אותו מפיצים. אז ככה ריבונו של עולם מסדר סדר עולמו, מהלך העולם הוא מהלך של התפתחות. בהתחלה היה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. והעולם הולך ומתפתח, ומוציא מתוכו נוח. כל הצאצאים מכאן ואילך קוראים על שם נוח, בני נוח. לא בני אדם. ביחוס של אדם היה רחב מאוד, יש בו גם צדדים שלא לכתחילה, אנחנו קוראים בני נוח. כשחלק מבני נוח בכל זאת נכשלים בעשיית מגדל, אז הם נקראים בני אדם. וירד הקים לראות בני אדם, הם, למה הם הולכים בדרכו של אדם הראשון שחטא. עברו עוד 1,000 שנים בערך, ואז אברהם. כאן מגיע אברהם. ואברהם הוא הסגולה, הסגולה שבין בני אדם. הוא יורש את הסגולה. אחר כך בתוך משפחת אברהם, גם כן תהליך הכרחי, זה כמו שחופרים באר ורוצים למצוא מים, חופרים, חופרים, בשלב הראשון מגיעים למים אחורים, מעורבבים, עם כל מיני לכלוכים, עם כל אפר וכו', עוד צריכים לחפור דרך הבוץ הזה, דרך המים האחורים הללו, ובסוף מגיעים אל המים הצלולים. זה תהליך, גם בתוך המשפחה. כדי שיוולד יצחק, צריך היה המהלך הזה גם של ילדתו של ישמעאל. ישמעאל נולד מאברהם, אבל מהגר. ביחד. זאת אומרת, צריך להוציא מאברהם את החלק ההווה המינה, כן? את הניסיון הזה לפני היציאה היותר מעולה, ואז יכול להיוולד יצחק. ככה זה סדר העולם. יש לנו מזה לימודים גדולים, כי מעשה אבות סימן לבנים. כדי להגיע אל השלימות, צריכים לעבור כל מיני שלבים, ולפעמים ירידה צורך עלייה, לפעמים קשיים, כדי שמכרחים שאי אפשר בלעדם, כדי להגיע אל המציאות השלמה. זה לא נגמר בלידתו של יצחק. אחר כך יש צריך עוד להוציא הצידה גם כן עוד איזה קלקול שעדיין נמצא ולא בלו הזה עשיו, עד שנולד נבחר יעקב שהוא בחיר האבות. יעקב אשר בחרתיך זה כתובה בהפטרה של הפרשה שלנו. הוא בחיר, הוא כבר סגולה שכל צאצאיו הם סגולה, כולם יורשים את הסגולה הזאת לדורי דורות, לכל הדורות. זהו הסדר. עוברים את המהלך הזה, ואברהם כבר מגיע למדרגה, התהלך לפניי ויהיה תמים, ושוב פעם ברכה על ארץ ישראל. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מברך את אברהם, גם שהוא יזכה לצאצאים רבים, וגם וארץ ישראל. ואנחנו זכינו לחזור לארץ כפשוטה, פשט של התורה. ואנחנו צריכים לזכור את הגדולה הזאת שאנחנו זכינו לה. דורות על גבי דורות לא זכו לבוא לארץ ישראל. אנחנו, חלקנו הגדול, רובנו, נולדנו בארץ ישראל. כולה. וחיים בארץ ישראל. הזכות הזאת שהדורות על גבי דורות כל כך חלמו עליה, כל כך ביקשו, עד כדי כך, כמו שאמרתי, שזה נהיה אצלהם כל כך עברירי, כל כך מופשט, שכל ארץ ישראל נהיה דבר רוחני. וכשיש כבר אפשרות לבוא לארץ ישראל, ממשיכים לשאוף לארץ ישראל הרוחנית, ואפשר להישאר בחוץ לארץ ולהיות מחוברים לרוחניות כביכול של ארץ ישראל, ולא לממש את הדברים בפועל. כי כל כך הרבה דורות עברו, ואנחנו, ברוך השם, זכינו להיות בארץ, וצריכים אנחנו לזכור את הטובה הזאת יום יום, שעה שעה. הרב חוזר ואומר שההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, הרב היה בחוץ לארץ ולמד שם הרבה תורה. כמה וכמה פעמים חזר על כל השס. כשהוא הגיע לארץ ישראל הוא כבר היה גאון עצום, קרוב ל-40, כבן 40. הוא מגיע לארץ ישראל והוא אומר שאני יודע ועד שהמעלה של ארץ ישראל היא כל כך גדולה שאם נשבח אותה, כמה שנשבח אותה, לא נשבח אותה כאחד מיני רבבה כמו שאפשר לשבח את מעלתה של ארץ ישראל. ואני יודע ועד בדבר. אנחנו יכולים להגיד ארץ ישראל גדולה, 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 אבל יש אנשים שלפעמים נסעו לחוץ לארץ, לא יכולים להגיד שארץ ישראל שונה כל כך, אחרת כל כך. אולי יש כאלה מרגישים פה אוויר מסוים או משהו, איזה הרגשות קטנטנות, אבל משהו אחר לחלוטין, מעין עולם הבא כזה, זה מעטים. והרב אומר, אני יודע ועד בדבר. ואנחנו מאמינים לו. הוא היה מדייק בדבריו. לא היה מפריז. שמעלתה של ארץ ישראל עצומה. אז אם אדם לא מרגיש, המעלה לא מתמעטת. ארץ ישראל נשארת בגדלותה. אם הוא לא מרגיש, היא פועלת עליו בצורה סמויה. לא בצורה גלויה. אבל היא פועלת ומשפיעה לה. טוב, אז זאת הפרשה. חשבתי שאנחנו חייבים לדבר על פשטם של הדברים ולזכור את הזכות הזאת שאנחנו זכינו, ברוך השם, זוכים ונזכה להמשיך תמיד לחיות בה בארץ ישראל. צריך לשאוף ולהתפלל ריבונו של עולם שנזכה להכיר את גדולתה של ארץ ישראל. פה על הפרשה הזאת, יש בספר אור המאיר, אחד מתלמידי המגיד ממזריץ', אמנם שהוא מדבר על הפסוק בפרשה הבאה, הוא מדבר על אברהם, והשם ברך את אברהם בכל. אז חכמים דורשים, מה זה בכל? יש דורשים, בת הייתה לו, בכל שמה, הרמב"ן מושך אותנו לדברים פנימיים רוחניים, שהייתה לו מידה, שלא יכול להרחיב הרמב"ן את הדברים, זה משהו סודי, שקוראים לה בכל. משהו כללי, בכל אופן. הגמרא במסכת בבא מטרה אומרת שהאבות הם לא תאמו את המיטה, כי אברהם הייתה לו בת בקול, וכי יש לי קול, ומכול, אנחנו אומרים את זה בברכת המזון, בקול מכול קול, אברהם, יצחק ויעקב. אז כשבן שכתוב קול, זאת אומרת, הם היו כללים. הם לא תמות המיטה, הם היו במדרגה רוחנית מיוחדת במינה. הוא מסביר, והשם ברך את אברהם בקול. אני אולי אשתמש באיזה דוגמה. יש לנו אחד מהתורמים של הישיבה, תורם הבכיר, הגדול, מחוץ לארץ. הוא בא כל שנה בימי הסוכות להיות בארץ ישראל. קצלה אמר לו, אתה בא כל שנה, תקנה כבר דירה שיהיה לך בירושלים, דירה שיהיה לך לאן לבוא, אין לך בעיה של תעמוד לך דירה אחת או שתיים בירושלים, בכל השלימות, ואז תבוא לדירה שלך. הוא בא לבית מלון כל שנה, הוא אומר, למה אני צריך? יש לי בית מלון שלם. הוא רגיל שהוא בא שם לבית המלון, הוא נותן קצת כסף לכל המלצרים, והם שם רצים אחריו כל הזמן, מה אתה צריך, מה אתה צריך. הוא אומר, כל המלון לרשותי. נותן לזה, נותן לזה קצת כסף, כמה מאות, אני לא יודע כמה הוא נותן, אלפים אולי, אבל הוא אומר, יש לי צבא של אנשים עוזרים לי, אני לא צריך, כל המלון עומד, הטבח והמצרים והמנהל של המנור, הכל. יש לי כל, יש לו הכל. אברהם, השם ברך את אברהם בקול. מה פירוש הדבר? אברהם ראה את ריבונו שלם בכל דבר. וכל דבר שהוא ראה, הוא בשבילו היה לימוד, הוא השתמש בו. הוא נעזר בו להכיר את ריבונו של עולם. כל המציאות כולה, כאילו שירתה את ההסתכלות הזאת, את האמונה שלו בריבונו של עולם. השם ברך את אברהם, כל העולם לרשותו. כל מקרה, כל מאורע, כל דבר, ריבונו שלו מדבר אליו. לפעמים ריבונו שלו מדבר אליו בהקיצה. אבל ריבונו שלו מדבר אליו. לפעמים בקשיים. אבל תמיד ריבונו שלו מדבר, תמיד נשיביתי השם לנגדי תמיד. הוא רואה את ריבונו שלו בכל דבר. והשם ברך את אברהם בכל. אם אדם זוכה שההסתכלות שלו על המציאות, היא שהכל מושגח, שהכל מונהג על ידי ריבונו שלם. אין דבר שיוצא מהנהגתו של ריבונו שלם, הכל מונהג. ומה שהוא נפגש איתו, זה לא מקרה. אתה פגשת מישהו, ואמר לך איזה מילה, זה שליחות אלוקית. ריבונו שלם שלח אותו להגיד לך את המילה הזאת. בין מילה טובה, תקבל את זה לא כי האיש הזה אומר לך. ריבונו שלם מדבר דרך האיש הזה. דרך דיבור של בן אדם, דרך מפגש עם איזה דבר טבעי שלא מדבר, אלא שמרשים את האדם. זה הכל ריבונו שלו מדבר אל האדם. כשאדם זוכה למבט כזה, הוא זוכה להיות כמו אברהם אבינו. והשם ברך את אברהם בכל. הכל מסייע. לעבודת השם שלו. האבות היו מרכבה. מרכבה לשכינה. זה הבחינה של מרכבה. מרכבה היא בטלה לגבי הרוכב. כל אדם מישראל הוא גם כן עובד את השם, אבל לא רק. לא בטל כלפי עבודת השם באופן מוחלט, שכל המהות שלו היא להיות עבד השם, להיות משרת השם. האבות הם נקראו מרכבה מפני שכל מעשיהם הם היו מכוונים לכבודו של ריבונו של עולם. זה מרכבה. הם היו מרכבה לשכינה. הם נשאו את אור השם בעולם. בכל מעשה, מלכתך בדרך, בשורבך וקומך, כל מעשה שהם עשו. תדעו לכם, שלא דרך כשאדם משפיע על אחרים באופן חיצוני, אז זה גורם השפעה. אדם מתעלם באופן רוחני, הוא משפיע על העולם. חז"ל אומרים על אברהם אבינו, אחות לנו קטנה. זה אברהם אבינו, שהחה את העולם, כמי שמאחה את הקרע. כלומר, אברהם הוא איחד את כל העולם כולו. מה, איך הוא איחד? הוא עשה, הוא הקים את האומות המאוחדות, את האום, איזה סוג אחדות עשה אברהם שהוא איחד את כל העולם כולו. חז"ל מתכוונים שאברהם הוא זה שקורא בשם השם, והוא אומר שהעולם כולו הוא אחד. יש השם אחד, וכל העולם כולו, השם האחד ברא אותו, והעולם כולו הוא יצירה של ריבונו של עולם. זאת אומרת, הוא מגלה שהעולם הוא מאוחד. איפה הוא מגלה את זה? בראש שלו, בהכרה שלו. אולי מאותם האנשים שהוא גם עמדו תחת השפעתו. אבל מה שגורם, מה שהכוונה של חז"ל, שהוא איחה את העולם, בעצם, ככה אני מבין את הדברים, שהוא גילה שהעולם אחד. ברגע שאברהם מגיע להכרה הזאת, והוא הראשון בעולם שמגיע להכרה הגדולה הזאת, שיש השם אחד בעולם, וכל העולם כולו בריאותיו של ריבונו של עולם, הוא מתגלה בעולם הידיעה הזאת, על ידי האחד, על ידי בודדים. ההתגלות הזאת היא בעצם גילוי שמברר את אחדות המציאות. אחר כך וידך זיל גמור. בסופו של דבר, העולם כולו יגיע גם להכרה הזאת. זה מתחיל אבל מהשורש. אדם מגיע להכרה פנימית, אחר כך ההכרה הזאת הולכת ומתפשטת בסביבה שלו, מתרחבת וכו' וכו'. כל אדם שמתעלם מבחינה רוחנית, הוא פועל בעולם גם אם הוא לא דיבר עם אחרים, גם אם הוא לא השפיע, גם אם הוא לא כתב, עצם ההתעלות הרוחנית שלו היא פועלת בעולם. כן, זה מה שאנחנו לומדים מהפרשה שלנו. כל מעלה שאברהם זוכה בה, הוא משקיע בזה הרבה, הוא מתנסה בניסיונות גדולים, אבל אחרי כל ניסיון, מיד רואים את התוצאה. כדי לעלות, לא מספיק להתפלל לריבונו של עולם ולרצות לבקש מתנה מהקדוש ברוך הוא, צריך להשקיע. צריך להתאמץ, ולכל מאמץ יש תוצאה. ואנחנו על זה מתפללים, שגם אנחנו נלך בדרכי אבות, ואומרים מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, זאת אומרת מתי אנחנו נצליח להשתדל כל כך, להתאמץ כל כך בעבודת השם, כמו האבות. התוצאות יבואו ממילא, אבל המטרה, התפקיד שלנו זה להשתדל. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי?